Son nom le couvent. Et ça que pas. Tu veux d'autres choses que tu veux. Toi, moi, Michel, tu le montres. La mère était. Voilà, elle est même. Avant, la mère était. Oui, t'as pour Arbeo Colosman. מה נשאר עוד ללמוד? אני רציתי ללמוד אתכם על... נראה לי שפעם כבר למדתם את זה, אולי קצת גם למדנו. שומעים אותי, נכון? שומעים טוב. אפשר להיות צרות בשקט. אני חושב שראיתי פה איזשהו דף שמסתובב כאן, עם הגמרא, שפעם גם הסתרנו את זה, רק אני רוצה לחבר את זה לעוד כמה דברים. זה פסוק בעצם בירמיה שהקדוש ברוך הוא מתנבא, ירמיה מתנבא על עם ישראל ובעצם מבטא את הצער שלו על ידי זה שבעצם חסר למשהו איזשהו משהו מאוד מאוד לעם ישראל, משהו מאוד מאוד עקרוני ועל זה נחרב, למעשה נחרב הבית, זאת אומרת זה לקראת החורבן, זה נבואות ירמיה לקראת חורבן בית המקדש ושם אומר ירמיה, אתה רוצה לפתוח את החלונות? זה עושה אוויר ואווירה. לא, לא תחמוס, לא תחמוס. ושם ירמיה מציין את זה ש... טוב, כאילו כל הזמן הולך ומחרה בעם ישראל, ולאט לאט גם הגיע לכזה מצב ש... הוא לא מתייאש, אבל הוא אומר, טוב, כבר אין לי ברירה, אני מבין שלא נשאר לי, לא נותר לי, אלא להצטער. ואז הוא אומר, ואם לא תשמעו, מה זה ירמיה בפרק י"ג, הוא אומר, שימו ואזינו וכו', אם לא תשמעו, אז במסתרים תבכה נפשי מפני גבעה, ודמה תדמע ותרד עיני דמעה, כי נשבע עדר אדוני. אז אנחנו, אני חושב שלמדנו, אם לא טוב, למדנו את זה ביחד, וזה טוב לחזור, כי אני חושב שזה יסוד הכל. בבית הרגע כן למדתם את זה בשיעורים אחרים, אבל בעצם הגמרא כאן, הירמיה כאן אומר, שאם לא תשמעו את כל מה שאני אומר לכם, אז מה שיקרה זה בעצם, שפשוט הקדוש ברוך הוא, יתקיימו כל הנבואות, והולך להיות מאוד מאוד קשה. ולא נשאר, לא נותר לנו, אלא, במסתרים תבכה נפשי, אני פשוט בוכה, אומר ירמיה, מפני גבעה, ג' ו' ה', וכאן הגמרא, וכאן חז"ל, ידונו בכלל מה זה בכלל מפרשים, ידונו מה הכוונה מפני גבעה. זאת אומרת, ירמיה בא ואומר, אני עכשיו בוכה, מצטער על מצבו של עם ישראל. אז המפרשים אומרים, נזכיר את זה ככה, בהפה אחרי זה גם יהיו דפים, מה זה מפני גבעה? גבעה, ג' ו' ה', מפני גאווה. הגאווה שלכם שבעצם היא זאת ש... חסמה אתכם לשמוע את כל השנים האלה, את כל האזהרות האלה ואתם לא שמעתם למה שאני רציתי, למה שאמרתי לכם והנה, כנראה הרע ביותר הולך לקרות מפני גאווה, רש"י אומר מפני הגאווה שלכם שתתבטל כלומר, הגאווה במובן, תכף נרחיב את זה, זה קשור ליותר למה שנלמד רש"י אומר עוד דעה מפני גאוותה של מלכות שמיים שתינתן לעובדי אלילים זאת אומרת רש"י אומר אני בוכה הקדוש ברוך הוא ירמיה אומר אני בוכה על זה שבעצם גם הגאווה שלכם היא זאת שאטמה אתכם לשמוע את כל האזהרות ומצד שני גם כן הגאווה שהיא צריכה להיות לכם הדבר הכי נורמל הכי בריא לא יהיה קיים כאן בדומה לזה הגמרא אומרת במסכת חגיגה, שבמסתרים תבכה נפשי, אמר רב שמואל, שיש מקום כזה שנקרא מסתרים, ושם מקום יש לו לקדוש ברוך הוא, הוא מסתרים שמו, כך אומרת הגמרא, והקדוש ברוך הוא בוכה שם. זאת אומרת, הגמרא בעצם עכשיו הופכת את הבכי לריבונו של עולם. ירמיה דיבר על עצמו, אני בוכה, והגמרא באה ואומרת, האמת מי שבוכה, זה ריבונו של עולם. יש מקום, מה זה מקום? אנחנו לא יודעים מה זה הכוונה מקום, אבל יש מקום שנקרא מסתרים. מקום שנקרא מסתרים, יש שם הקדוש ברוך הוא בוכה, מפני גאוותם של ישראל. יש, הצלח, תודה רבה. ולמעשה, זה להפוך כאן את, להפוך את הדברים. זאת אומרת, זה יותר ויותר להעמיק. לא ירמיה בוכה. כנביא שרואה את מצבו של עם ישראל ולאט לאט מרים ידיים. זאת אומרת, לא מרים ידיים במובן של יוש, אלא מרים ידיים במובן של חבל. כנראה אותה נבואה שכל הנבואות שדיברנו הולכות להתקיים, והארץ תחרב, ואת המקדש גם כן איתו, ועם ישראל יגלה מכאן וכן הלאה וכן הלאה. אז בואו נראה את זה בגמרא במקור 9 בצד שמאל. יש מספיק דפים? לא, יש מספיק נורא. אבל לצלם, יש מספיק. טוב, אז כנראה צריך לצלם. יכול להיות שניכם ביחד. אפשר, לא? גמרא אומרת, אוסרת חגיגת עצמול, 9. אם לא תשמעו במסתרים, תבכי נפשי מפני גבר. לא תשמעו, הכוונה, לא תשמעו. את כל מה שאמרתי לכם, אז יהיה פה בכי. של מי? אמר שמואל בר איניה, משמי דהב, מקום יש לו הקדוש ברוך הוא, ומסתרים שמו. והוא זה שבוכה. מה מפני גבה? אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותם של ישראל, שנתלה מהם וניתנה לנוכרים, לאומות העולם. רבי שמואל בר נחמני אמר, פני גאוותה של מלכות שמיים שנתלה. אז זה קצת דומה בעצם לפירוש רשי, אפשר לומר שזה המקור של דברי רשי. ודמו התדמה ותירת דיני דמה, זה פעם ראינו את זה, כי נשבע עדר אדוני, אמר רבי אלעזר, שלוש דמעות הללו למה? אחת המקדש ראשון, אחת המקדש שני, ואחת על גלות ישראל, על ישראל שגלו ממקומן, איקה דאמרי, אחת הביטול תורה. ונראה את הגמרא הזאת, למרות שהיא לא כל כך קשורה עלינו, בשלמה למען דאמר, זה בסדר, למי שאומר, מובן, למי שאומר שבגלל עם ישראל שגלה, אז לכן כתוב, כי נשבע עדר אדוני, אבל למי שהסביר ש... הבכי, הדימה השלישית היא על ביטול תורה, מה זה קשור? מאי כי נשבע עדר אדוני, כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. ואני חושב שבמהלך השנה הרחבנו את הסוף של הגמרא, נכון? מי שזוכרת, מי שהייתה. לענייננו אנחנו ניקח את דברי הגמרא, שמתעסקת, שהיא מדגישה שכל הקושי היה כאן, כל הבכי הוא של הקדוש ברוך הוא. אז בעצם התקדמנו. זה לא שירמיה בוכה, זה לא רק... זה באמת, כמו שהמהריקרא אומר שם, אחד מהמפרשים, אומר, איך הגאווה הזאת אטמה אתכם לשמוע את כל, את כל הזהרות שלי, אלא בעצם הגאווה הטובה לא תהיה לכם. יש גאווה שלילית שהיא חוסמת את האדם, היא אוטמת את האדם. אדם שמתגאה הוא אדם שבעצם הוא אטום. הגמרא מדברת בהמון מקומות על מה מצב הנפש, איזה מצב נפשי אדם מגיע כשלמעשה הוא מתגאה, משהו בתוכו נחסם, כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה, אדם שמתגאה, הקדוש ברוך אומר, אין אני והוא יכולים לגור במקום אחד, זאת אומרת, יש כאן אטימה מוחלטת, הנפש חסומה. אין פתיחות רוחנית לקבל דברים רוחניים. ואדם בטוח שמה שהוא מבין, זה נכון. מה שהוא מגדיר את עצמו, מה שהוא מגדיר את אחרים, זה האמת, ככה צריך להיות. אני מצליח ככה לתפוס אותך, מה זה בעצם גאווה? זה לבוא ולקבע, לבוא ולהגדיר איזשהו דבר ולהגיד זה האמת. אדם שמתייחס לעצמו בצורה של גאווה זה אדם שהוא סגור, הוא חסום, הוא חסם את עצמו בתוך קופסה. זה הגדרה שלי. גם אני מסתכל עלייך או עליך ככה, זאת אומרת אני מגדיר מי הבן אדם. ענווה היא בעצם באה ופותחת את המציאות, היא באה ואומרת אני מצידי במובן שלי, בהבנה שלי, אני לא כל כך יודע, אני רואה דברים, אני יכול אולי גם להגדיר. מה יש בתוכי, איזה תכונות יש בתוכי, מה יש בך, מה אני רואה בבן אדם. אבל אני תמיד פתוח להגיד שמה שאני רואה זה מצומצם, מה שאני רואה זה חלק, זה לא הכל, זה גאווה. וההפך זה ענווה. אני רואה, אבל עדיין הכל פתוח כאן. אדם שבא ואומר, תשמע, הבנתי מי אני, ובעצם אני תקוע באיזשהו מקום, אין סיכוי לתקם, אין סיכוי לגדול, להעצים, להעמיק. זה נשמע שזה אתה בעל הנבל, אתה בעל גאווה גדולה. כי הגדרת את עצמך, הגדרת את עצמך, זה אני, וכנראה אני לא יכול יותר לגדול מעבר לזה. כי אני תמיד יהיה כזה נופל, ותמיד אני יהיה חוטב, ותמיד אני יהיה קטן. קוראים לזה גאווה. זאת אומרת, זה הפוך על הפוך. כאילו אני בא ואומר, אין יותר סיכוי, הייאוש הוא בעצם תוצאה מגאווה. זה מה שיוצא מכאן. ו... כי בעצם גאווה זה לא ולהגדיר. ענווה היא באה ואומרת, אני מצידי, לא מצד מה שהקדוש ברוך הוא שתל בתוכי, נתן בתוכי, הנשמה הקדושה. אלא אני מצידי, אני אני. זה הענווה מלשון עוני. אני אני. אין בי כלום, אלא רק מה שריבונו שלה נותן לי. ועכשיו, זה מחייב אותי לבוא ולדייק באמת מה הקדוש ברוך הוא נתן לי. האם את הדברים החיצוניים שיכולים להיות חיוביים, אבל הם רק אמצעים, במה אני מתהדר? מה אני מחפש בעצם להגיד, זה אני, עומק האני שלי. זה הענווה. זאת אומרת, הענווה צריכה להיות מאוד עמוקה, או בוא נגיד, נתחיל טיפה אחרת. לא להיות בעל גאווה, זה לא אומר שאני בעל הענווה. בסדר? זה ששללתי את מידת הגאווה, וברוך השם, ובעזרת השם, נבנה את המרחק ואת ה... להיגאל מהדבר הזה שנקרא גאווה, זה דבר אחד. לקנות ענווה זה עוד דבר. זה סור מרע, לסלוד מגאווה, ממחשבות של גאווה, כי תאוות השם כל גבוה לב, הגרא אומר אפילו שזה בלב, זה מכוער בעיני הקדוש ברוך הוא, ומעשים ודיבורים של גאווה. אבל זה לא אומר שקניתי את מידת הענווה, כי מידת הענווה זה משהו אקטיבי, זה משהו עכשיו שטוב, עכשיו מה את, מי את, מה נמצא בתוכך. הגאווה, הענווה אומר הרב בעינייך מקור שבע, סליחה שלוש, יסוד הענווה הוא הכרת האמת לאמיתתה. יסוד הענווה, שורש הענווה, אומר הרב, זה פנימה, זה שיקוף, זה להסתכל פנימה אל תוך החיים, אל תוך הנפש. זה יסוד הענווה. זה לא, טוב, תשמע, אני לא יכול להעיר, לא יכול להגיד, אני חלש, אני מסכן, הנה אני בא לענווה. זה ענווה דמיונית שהיא הזיה. רב ככה כותב במידות ראיה. הענווה דמיונית היא מחליאה ומעציבה. והענווה האמיתית היא מוסיפה בריאות וכוח. דמיונית כוונה מה שבני אדם מדמיינים. וכאן הרב כותב, ואין היה, יסוד ענווה, הכרת האמת לאמיתתה, בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון. מה שורש שלה? שברוב האנשים, אהבה נפרזה לעצמם, מסמת את עיניהם. אהבה עצמית היא חיובית, היא חיונית לבן אדם, הרב לא שולל את זה כאן, אהבה עצמית, אבל כשזה נפרז, כלומר כשזה מוגזם, זה גורם לעיוורון לבן אדם. הוא לא מסוגל לראות חסרונות שנמצאים בתוכו, הוא לא מסוגל גם לראות את הטוב שנמצא במי שנמצא לפניו. שברוב האנשים, אהבה נפרזה לעצמם, מסמת את עיניהם מלראות בחיסרון הנמצא בעצמם. וממילא גם בטובת ראיהם, בטוב שנמצא אצל אנשים שאיתם. זה הגאווה. אבל הענב, צר זה נובע מאיפה? מאהבה עצמית נפרזה. שורש הקלקולים, זה כשאדם אוהב את עצמו, מצוין, ברוך השם, אבל כשזה מוגזם. אם זה מוגזם, שם מתחיל כל החיסרון. אז אני מתבצר בדעותיי, אז אני מתבצר בעמדתי, אז אני לא מסוגל, לא פתוח להשתנות. בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. אני לא מסוגלת, לא מסוגל להשתנות. לשנות בתוכי דברים. כל אחד מבוצר בתוך עצמו, אין זוזות, אין הקשבה. יסוד הקשבה זה הענווה. והענווה, היסוד שלה, זה אהבה פנימית מדויקת. אהבה פנימית מאוזנת. זה לא גאווה, אלא עכשיו, אשרייך, אשרינו, שאנחנו נגאלים, שאנחנו סולדים, שאנחנו מתרחקים מגאווה, בעזרת השם, אקטיבית, זה לבנות עולם שהוא אוהב פנימה. את מה נמצא בפנים? אבל הענב, מקור שלוש, רואה את עצמו מכובד מצד צלם אלוהים אשר בו. תראו מה זה, זה משהו, עוד פעם, זה איך לעבוד על התבוננות פנימית, איך לעבוד על הבנה מי את. אבל הענב רואה את עצמו מכובד. איך זה מסתדר? בעל ענבה עם כבוד. רואה את עצמו מכובד. שתיים, מצד מה כמובן מדייק הרב? לא. פה הנקודת המבחן. במה אדם רואה את עצמו מכובד? חיצוני או פנימי? חולף או נצחי? הנראות החיצונית, שיכולה להיות חשובה אם היא רגועה, העושר, הכבוד, או שמקום פנימי, שהוא בעצם בא ורואה, אומר הרב, את עצמו מכובד מצד צלם אלוהים אשר בו. זה המבחן, זה השאלה. זאת אומרת, בעל ענווה, הוא צריך להיות מכובד. הוא מדבר מכובד, הוא מתלבש מכובד, הוא מתנהג מכובד. מצד צלם אלוהים אשר בו. לא נמלטתי רק מהגאווה. זה לבנות תודעה, הבנה, עולם פנימי, שרגע, הקדוש ברוך הוא נתת לי צלם אלוהים, אני צריך להכיר אותו. אני צריך לדעת שהוא קיים, אני צריך לדעת מה זה אומר שהוא קיים. איזה פרטים, איזה כישרונות, איזה מידות מתחבות בתוך צלם אלוהים שאת קיבלת. זה מבט פנימי ואחראי מאוד. ואסור לך להגיע, לצאת משם, מהמבט הזה הפנימי, כשאת לא אוהבת. את עצמך, ממילא גם כן את החוץ. זה הענווה. קשה, זה הרבה יותר מורכב. כי לברוח מגאווה זה קשה, אבל זה הרבה יותר קל. האתגר הוא עכשיו לבנות את זה אקטיבית. זה אדם מלא בחיים. זה אדם מלא בעין טובה. על עצמו ועל ההורים ועל החברים ועל הכלל ועל הפרט, על המדינה ועל הנשמה הפרטית שהוא פוגש. זה ממש עבודה שהיא מחייבת אותנו. ואיתה אומר הרב, כנראה אקלים אחר. יש אהבה. יש כבוד. מצד צלם אלוהים. לא בגלל כל מיני להטוטים ודברים חיצוניים. זה לא מעניין. פנימה. פנימה אל הנפש. פנימה אל צלם אלוהים. זה הגאווה הטהורה. שאדם שהוא יודע באמת להכיר את עצמו, הוא יודע גם לכבד ולאהוב את עצמו. אתם רוצים דפים? בעל פה אתם... יש פה. נמשיך במקור 3. אבל הענב רואה את עצמו מכובד מצד צלם אלוהים אשר בו, מצד החוכמה והטוב הנקנה בנפשו, קנוי בנפשו, לא מובן האינטלקט, אלא מה הטוב שהקדוש ברוך הוא שתל בתוכנו. מה? מקליט. כל דבר מוקלט היום, לא משנה. מצד החוכמה והטוב הנקנה בנפשו, קנוי בנפש, כלומר מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, הוא מוכן לראות גם כן את חסרונותיו ולא שום עשוי פנים. אני מוכן לעמוד מול דברים שחסרים לי. אני חושב שאמרנו את זה בכל מיני צורות במהלך השנה, לראות את החסרונות שנמצאים בתוכי, הרבה פעמים מתוך מקום נמוך ומוטעה, אנחנו מקדימים לראות את החסרונות שלנו, לפני שאנחנו רואים את היתרונות שלנו. ואנחנו בטוחים שזה ענווה, ושזה עבודה מידותית, וזה דביקות בקדוש ברוך הוא, וכל מיני דברים שכאלה. אי אפשר לא לראות את החסרונות שלנו, אבל הם חייבים להיות ב'. שלב א', זה אדם רואה, איך הוא, תסתכלי, תשאלי, תעמדי מול הראי החיצוני או הפנימי, הנפשי או ה... ולשאול, האם באמת את אוהבת את עצמך? זה עבודה מול הקדוש ברוך הוא, זה לא... אחרי זה זה גם יהיה כמובן הפקמין הזוגית, ואחרי זה בבית, אחרי זה איפה שתהיה, כל הזמן, זה עבודה. זה מול הקדוש ברוך הוא, זה מה שהרב אומר כאן, מכובד מצד צלם אלוהים אשר בו. זה עבודה שהיא דורשת ממני התבוננות פנימה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא שתל בתוכך. זה בפנים, זה לא בחוץ, זה לא ביקורת והלקאה עצמית, זה ידיעה איזה עוצמות רוחניות הקדוש ברוך הוא נתן בי. מתוך כך אני גם כן מוכן ורוצה לראות החסרונות שאותם אני צריך לאזן, אותם אני צריך לתקן, הם עוזרים לי לגדול עוד יותר, זה לא כרגע הנושא, אבל זה מטרתם. הוא מוכן לראות גם כן את החסרונותיו ולשום עשוי פנים, וכן רואה הוא ביתרון חברו בצד צלם אלוהים סגולת הנפש. 5, כותב תלמיד שלו, הרב חרלאפ, למעלה, חובה מוסרית. על כל ישר, כל אדם ישר, בריא כוונה, לתת כבוד לנשמתו. אדם מאמין, הוא אדם מאמין בצלם אלוהים שבו. הוא אדם מכובד, לא התהדרות חיצונית. זה אדם שרואה את הכובד, את הפנים, שיש בכל דבר, בכל אדם. תראו איך הוא כותב את זה, חובה מוסרית, מידותית, נפשית. על כל ישר לתת כבוד לנשמתו, לכבדה יותר מגופו. להתחשב איתה לפי איך הוא מותר להתפאר בה. וכל התמעטות כבוד. זה בסדר, זה מה שכאן הרב קוק אומר, זה מה שכאן אומרים פה בשיעור, אז זה נחמד. הרב חרלאפ אומר עכשיו את הכלל הבא. אם זה לא יהיה, אז ייכנס חושך. אם אין אור, נכנס חושך. מה יוצר יצרים של קנאה, של השוואות, של שנאה, של שמירת הלשון, כלומר אי שמירת הלשון? כל היצרים זה חגיגה אחת שהמקום הוא אחד, פשוט אין אור פנימי. הריק הזה מוליד כל הזמן תעשייה של מחשבות, של מידות רעות. יצר. יצר הרע מתחזק כשהטוב שבאדם נחלש. או זה, או זה, תמיד. אפשר להגיד, טוב בוא נצא לקרב, נלחם ביצר, במידת הקנאה ובמידת השנאה ובמידת הקפדה והביקורתיות וכן הלאה. אפשר גם להגיד כל אלה מאותתים שחסר טוב, חסר עומק. ובכל התמעטות כבוד, שורה רביעית מלמעלה, ואי חשיבות לנשמתו, כשלא עסקת בזה היום, כשאדם לא בונה לעצמו כזה מבט, נותנת מקום לרשע ומגרשת את הצדקות. פשוט מאוד. זה מגרש את כל הטוב שבאדם, העין הטובה של אדם על עצמו, ולא הוא נהפך להיות מריר וביקורתי ועצוב. כי הוא לא מסתכל פנימה. מה האור, מה הטוב שנמצא בתוכי. שימו לב, זה עבודה של האדם מול הקדוש ברוך הוא. נתתי לך דברים טובים, מה את לא מסתכלת עליהם? מה את לא שמחה בהם? את לא מכבדת אותה? זה לא נותן לך ביטחון? מגרשת את הצדקות. זה תוכן השבועה שמשביעים לאדם טרם צאתו מימי אמו, תהי צדיק ואל תהי רשע. מה הכוונה? תסתכלי על הצדקות שבך, לא רק מה לעשות מעשים צודקים. תסתכלי על הצדקות שבך, תכבדי את נשמתך, את האישיות שלך, את הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ואל תהי רשעה. אפילו כל העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. זאת אומרת, תמיד תמיד תדאג שאתה לא נופל. וזה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור, משרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה, אם אתה משמרה בטהרה מוטה, ואם אליו, הרי אני נותן ממך וכו'. עד כאן בעצם גאווה שהיא טובה. והקדוש ברוך הוא בוכה על זה שעם ישראל מאבד את גאווה הטהורה שלו. גאווה לאומית זה כאן היסוד. כשאנחנו באים לשאול את עצמנו על מה להתאבל, סתם היו פה יותר משניים שלושה שיעורים שעסקו בזה, אז אני מבין בעצם שאנחנו מצטרפים בימים האלה, ובטח בתשעה באב, לבכי של הקדוש ברוך הוא, לפי הגמרא הזאת. איך עם ישראל, איך העם שלי, לא מלא בגאווה, גאווה לאומית. לכל האומות יש, ולעם ישראל אין. בזמנו ראינו אתם בבני שמחה, כאן הוא מופיע במקור 10, על זה בוכה הקדוש ברוך הוא. שלעם ישראל, כל אומות העולם יש גאווה, לעם שלי אין גאווה. הם בעצם לא מחזיקים מעצמם. הם נשארים בגלות ומסתדרים שם, והופכים את ירושלים ניידת בכל מיני מקומות. ברלין היא ירושלים. ואנחנו מסתדרים כאן וזה בסדר גמור. מי שזוכר את זה, באמת זה פסוק שמתחיל בתחילת איכה. היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, אתם זוכרות את זה? למדנו את זה, נכון? אם הייתה מוצאת מנוח, הייתה נשארת שם. איך את מסוגלת? כי בתחילת הגלות קשה, המשך הגלות מסתדרים, בסוף הגלות, הגלות נהפכת להיות אידיאל, נהפכת להיות עיקר. ולא צריך לצאת החוצה, ולא צריך ליזום שום דבר, מה פתאום להגיע לארץ ישראל? בטח כשמישהו עושה את זה, זה חילונים. וכן הלאה, כל ספר עם הבנים שמחה, מלא ביסוד הזה. אבל הכל, בוחר הקדוש ברוך הוא, שאין לעם ישראל גאווה, אנחנו יושבים, כנראה שזה מה שיקרה, בעזרת השם לא. נשב לארץ ונזיל דמעה בעזרת השם. נהיה רגישים להזיל דמעה. להזדהות עם בכי של הקדוש ברוך הוא, עם צער השכינה. מה זה המילים האלה, צער השכינה? גאווה לאומית, זה הכוונה. מפני גאווה, אין לעם ישראל גאווה לאומית. בעזרת השם זה הולך וחוזר לאט לאט לעצמו, עם סיגים, עם בלבולים, אבל זה לא דומה למה שהיה בגלות. אבל אנחנו כל הזמן על זה מדברים. ובית המקדש פיזית נבנה כתוצאה משזה שעם ישראל לאט לאט הולך ומזדקף. זאת אומרת, בית המקדש על הר הבית, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, נבנה מגאווה שלנו. מזה שעם ישראל חוזר להיות זקוף, חוזר להיות מאמין בעצמו. לא סתם זקוף שרק הדגל עומד למעלה, ורק מדברים בשם, אלא באמת, מגן הילדים, והקייטנות, ובתי הספר, ומה יש בטלוויזיה, ומה יש בה, איזה סריטות וסרטונים יש, ומה מבינים, איזה שבת יש. שיש בעצם ידיעה שלא באנו רק לבנות מקלט לעם היהודי במדינת ישראל, אלא באנו לבנות עכשיו חזרה, להמשיך לכתוב את התנך. אנחנו בונים את מדינת ישראל כי אנחנו רוצים להסתכל על התחלת שבדגל, תחלת דומה לים, ים כחון כמו בציצית, שדומה לרקיע, דומה לכיסא הכבוד. הנושא שלנו, כיסא הכבוד. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. כך כותב הרב קוק על מדינת ישראל לפני שנוסדה. זה המטרה. וכל עוד אנחנו רואים, ברוך השם, רק בנינו מקלט לעם היהודי, כמו כל אומות העולם, חס ושלום, ממש לא דומה. לא דומה, זה משהו אחר לגמרי. וכל מיני בלבולים שיכולים להיות וקיימים באים להטיח בנו, בנו מי שיושב כאן, בנו מי שקשור גם לתורה, לקודש. מה נסגר? מה קורה? זה קשור אז לחינוך, זה קשור לבלבולים ביחס לירושלים ולהר הבית, זה קשור לבלבולים ביחס לבית, למשפחה, איש, אישה וילדים, לא כל מיני משחקים אחרים והזיות אחרות. זה קשור לבאמת מה התפקיד במדינת ישראל. אנחנו צריכים לשמוע את זה מגויים מבחוץ, ידידים מארצות הברית, וגויים פחות ידידותיים מהיושבים מתוכנו. מי אתם? מה אתם? למה באתם לכאן? מה התפקיד שלכם? אז יאמרו בגויים, הם מכריחים אותנו להזדקף. זה נקרא לבנות את בית המקדש. זה לא איזה בעשר כי אין הקדוש ברוך הוא בית. זה לא הנושא, זה לא הנושא. הנושא הוא בעצם מתי, האם ומתי זה יקרה. מתי עם ישראל מתאפס על עצמו, מכיר את עצמו. כל ההשפלות שהאומה מושפלת, זה כתוצאה מכך כמו אדם פרטי. אתה לא מכיר את עצמך, את לא מכבדת את עצמך, את הפרטית, את האומה, אדם וכל העם. ממילא לאט לאט נוצרות כל מיני נוצרים בלבולים. אדם לא מכיר את עצמו, אז הוא בוגד בעצמו. אז הוא לא מבין את הערך שלו, הוא לא מחזיק מעצמו. אין כבוד לנשמתו. הפרט, כך גם כן הכלל. וכל הקשיים וכל הצרות נובעות מאותה נקודה שהאדם לא מכיר והאומה לא מכירה בערך עצמה. במקום אחר בעיני הרב קוק כותב את זה בשבע. רוב ההשפלות הכלליות שבאומה באות מפני חיסון הכרה אמיתית במעלותיה הגדולות. זה כל מיני הצקות בצפון ובדרום. זה יהיה עפיפונים וזה יהיה מטענים. זה יהיה מטענים בכל מיני כתבות וכל מיני דיבורים באומות העולם, כלפינו, אירופה, בתוכנו וכן הלאה. כל זה תמיד כי אנחנו כדי לבדוק האם אתה מאמין בעצמך, האם אתה מכיר את עצמך, האם עם ישראל מחזיק מעצמו. רוב ההשפלות אומר הרב, כי אנחנו פשוט לא מכירים בעצמנו. למה לא מכירים? כי אני בסדר, אני סבבה, אני בנינו מקלט לעם היהודי. זה רק התחלה, זה בסיס, זה הציונות בקומה החילונית, כלומר הגופנית שלה. תולכנו מהרה קוממיות לארצנו, אומרת הגמרא שתי קומות. אי אפשר בלי קומה פיזית, אבל היא רק אמצעי. לא עצרנו כאן, אנחנו לא נעצרים כאן. וכשאדם נעצר שם, אז הקדוש ברוך הוא מארגן לו יצרים וקשיים וטלטלות, כדי שתגדלי. וכשעם ישראל נעצר שם, ואין לו חלום קדימה, להזדקף, להכיר את עצמו ותפקידו, אז הקדוש ברוך הוא יארגן את זה בכל מיני צורות. והתפקיד יהיה בסוף להזדקף רוחנית. כלומר, על מה אנחנו מתאבלים? על גאוותה של כנסת ישראל, גאוותו של עם ישראל. גאווה לאומית, זה הנושא. אין גאווה ללאום, לאומה, שהיא לא תאורה. כל גאווה לאומית תמיד היא תאורה. גאווה לאומית, הכוונה שעם ישראל בונה הכרה. מה זה בונה? זה אצלנו. זה אנשים כאלה, זה בתים כאלה, זה חברה שלאט לאט היא מבינה שזה הנושא, זה העיקר. שאנחנו עם אחר שונה. זה שאנשים סטיקר עם סגולה זה לא יעזור. אולי זה נחמד, אבל זה לא הנושא. לבנות בית המקדש, לשים את זה, זה לא הנושא. כי אני לא מבין מי אני. אני לא מבין מה זה בכלל ארץ ישראל. נחמד, ארץ ישראל, יש תורה, יש חגים, בסדר. אבל מה זה אומר? לא יודע. כמה אנשים עובדי השם גם מכירים את זה.
כן. גאווה
צריכה
להיות שאנחנו עם ישראל.
כן, שאנחנו עם ישראל, אנחנו עם אחר, עם שונה. כן, אם לא זה, לא מבינים כלום. כן.
גם אתם מבדיל בין הגאווה
שגאווה למוסר, מה שהסברנו בהתחלה, שיש גאווה שאדם מכיר בערכו ומבין שיש לו תפקיד, יש לו משמעות, ואין גאווה שבאה ואומרת, אני הכל בסדר, אני מסתדר, יש לי כסף, יש לי יופי, יש לי אוכל, יש לי הכל, יש לי את זה, אני חזק מאוד, זה כל היה, לא קראנו אותו, אבל זה כל הפרק כאן, ובכלל הרבה בירמיה, הכל, הכל, הכל תמיד זה גאווה, תחושה של מלאות, וישמע נישורון ואיבת. לא, כי זהו בדיוק, לרוב לאומות העולם זה התפקיד שלנו, לבוא להציק לנו, כדי לדעת, כדי לשאול, להכריח אותנו, לשאול אותנו את עצמנו, מי אנחנו, למה לצאת לקרב, למה ללדת ילדים, למה להתחתן, למה לגור בארץ ולא מקומות אחרים. זה שאלות אקוטיות, כל מיני דברים שלכאורה הם בסיסיים, שפתאום עולים כאן ונשחטים על מסבך הציניות והביקורתיות. הכל זה נובע מכך שאנחנו באמת לא סגורים על עצמנו. מי אמר ארץ ישראל? מי אמר שצריך להיות כאן? זה לא רק טוב, החילונים שם רבים בתוך עצמם, זה אנחנו, לחזור, לא להתבלבל, לחזור אלינו, אני מול הקדוש ברוך הוא. אנחנו כציבור, איזה ציבור לא יודע, אבל אנחנו ככותרת כללית עובדי השם. אז זה בסוף בשבילי, שאני באמת הולך, נכנס לתוך שבת, שאני נכנס עכשיו לתוך סליחות, ולתוך עבודת השם, וללמוד תורה, ולתוך, ולשבת על הרצפה. למה? מה המטרה שלך? למה אתה עושה את זה? יש תשעה באב, מה העיקרון כאן? שמע, זה כולם, אתה יודע, י"ז בתמוז, מציקים לנו כל מיני גזרות, הגיע תשעה באב, בואו נעבור את זה וזהו. מי שזוכר, ראינו פעם בסידור היעבץ, שהוא כותב, יצא האבל על אז מליבנו. אנחנו נשב על הרצפה, אומר, אבל אתה רואה, אנחנו לא בוכים, זה לא באמת מטריד אותנו. זה מביך המשפטים האלה. הכוזרי לפני 800 שנה בערך, כל הנושא של משיח בית מקדש, תחזן עינינו, אנחנו אומרים את זה, אבל כצפצוף הזרזיר. זה לא אמיתי, למי הוא אומר את זה? לאנשים דתיים, אנשים עובדי השם. הוא אומר, זה לא אמיתי, אני אין לך סוד, זה סתם. אנחנו עושים את זה, אנחנו אומרים את זה, כי זה כתוב בסידור. צפצוף הזרזיר כוונה, אינסטינקט. לא נעים, אתה צודק. אני מדבר על אנשים מסביב, אני מדבר על אני רוצה לראות את זה בתוך עצמי. האם בתוך עצמנו יש כזאת גאווה, טהורה, של הרב חרלאפ, של הרב קוק? פרטי, אחרי תבנית הזוגית, אחרי תבנית משפחתית, ונבנה אקלים אחר. טוב, כמובן שזה לא תלוי רק בנו, הקדוש ברוך הוא כאן מנהל את החיים, אבל זה התפקיד שלנו. מי שאכפת לו, בוכה על צער השכינה, לא להשאיר את זה למעלה, אמורפי, מרחף. דבר על גאווה לאומית, ואחרי דברי על גאווה שלך. כי האדם שמבין את זה כך, מבין שזאת עבודת השם שלו, אז הוא בונה עולם פנימי אחר לגמרי. אחר לגמרי. דיברנו פה על כבוד, דיברנו על גאווה. על כבוד מצד צלם אלוהים, על להסתכל ולפחד, גם על החסרונות שיש לי, לא על כעה עצמית, על אחריות, איך להתנקות, נקות הבתים הפנימיים שלנו, בתי הנפש, זה נקרא לבנות בית המקדש, שכנתי בתוכו לא נאמר, אלא בתוכו, אמר השיח הקדוש, מפורסם, מקור 11 כאן, שכנתי בתוכו, לא, זה תוצאה זה בית המקדש, בתוכה, בתוך הלב שלנו, טוב, בעזרת השם יום יבוא, הקדוש ברוך הוא תפנק אותנו, לא, לא, אתם, אנחנו, אז מתחיל מתוכנו, איך שיש לנו, מה זה חשק לבנות את בית המקדש? זה חשק לבנות בית המקדש הפנימי שלך. ושל כל עם ישראל, מימין ושמאל, דתיים, חרדים, חילונים. כל אחד כזה, זה אבן של בית המקדש. כל אחד כזה הוא חתיכת בית המקדש. זה הצער שלנו. על זה נבכה כל השנה, בטח ביום עצמאות עם ירושלים, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על מה שקיים. בימים האלה, בטח בתשעה באב, על מה שאין, ואין הרבה. אנחנו לא אוהבים את הביקורתיות הזאת, אנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, על המון המון טוב שקיים, יום יום. בימים האלה, בתשעה באב, על מה שאין, אנחנו לא חיים בהזיה, הכל בסדר. רק חבל שאולי פה ושם שבת, היינו רוצים שלא, לא, אחר לגמרי. עוד קומה, עוד קומה, קדוש ברוך הוא, אנחנו שמחים במה שיש, רוצים עוד. זה מצער אותנו שאין. זה מצער אותנו, להזדהות עם הצער האלוקי על מה שאין. זה להיות שותף בצער השכינה, ומי שמשתף את עצמו בצער השכינה, אז אתם יודעות, אז הוא זוכה גם לראות בנחמה. לא בעתיד לבוא, עוד יומיים, עוד 200 שנה. הוא רואה עכשיו, הוא זוכה ורואה בשמחתה עכשיו. זוכה זה לא בהגרלה, זוכה זה זיכוך. זיכוך פנימי, כמו האיש ואישה, זכו שכינה ביניהם. אם יש עבודה פנימית, יש עבודה מידותית בבית, זוכים שכינה, זוכים ורואים שם. אהבה אחרת לגמרי, רואים שם שכינה. זיכוך פנימי, זוכה, קדושת לוי ככה מסביר, זוכה הכוונה זיכוך, מידותי, רואה עכשיו יש המון טוב. עכשיו יש המון טוב שמבקש לצאת, ויש עיכובים, אז הוא שמח והוא בוכה. ותמיד, איפה שיש קדושה, יש זקיפות קומה. תמיד, תוצאה של זקיפות קומה חלולה, זה מביא לרשע, זה מביא לכעס, זה הגסות. זקיפות קומה מתוך עולם פנימי, זה יוצר אצלנו חיים עדינים, אציליים, טהורים, מלאים בחוסן, מלאים בגבורה, עוז וענווה. זה מדהים, ההגדרה, מה עושה לנו קדושה, היא זוקפת את האדם, בטח את האומה. איך אני יודע שאני מלא בקדושה אם זה קורה, או הפוך? כשאדם מלא בקדושה, כלומר קרבת אלוקים, מה הכוונה? מה זה קרבת אלוקים הזאת? הכוונה שהנשמה חשופה, הנשמה פתוחה, מאירה את החיים של הבן אדם. חוכמת אדם, תאיר פניו, אומר שלמה המלך, הכל מואר, אדם זקוף. זה ההפך מזה כמובן, זה התומה. היא מכופפת את הבן אדם. הנשמה סמויה, חסומה, אטומה, בולבל, מי אני? לא יודע, לאן אני הולך? מה המשמעות שלי? מה התפקיד שלי? אטימות של תומה. זה הגדרה של אור החיים הקדוש. פה במקור 6, התבאר על פי דבריהם ז"ל, כי החוטא גורם בחטאו כפיפת ראשו. כי בחינת הרע מהותה אל ארץ תבית, היא משפילה את האדם. שימו לב, מה זה אדם ישר צדיק עובד השם? יש בתוכו משהו ברור, יש עמוד שדרה, יש הערכה פנימית, יש כבוד פנימי, זה עבודה, זה כמו שאמרנו קודם, זה כבוד פנימי. ובאיכות הקדושה היא נשיאת ראש, כי בחינת הרע מהותה אל ארץ תבית, כי שפלה היא, ובחינת הקדושה, מה זה קדושה? נשיאת ראש והרמת המהות והאיכות. מדהים. הנשמה היא העיקר. האדם הזה, כשהוא ער לנשמה הזאת, מכיר אותה, מכבד אותה, החובה המוסרית שהרב חרלאפ לימד אותנו, זה גורם לבן אדם לחלום, לחשוב, להתמודד עם דברים קשים, מצמתים שונים בחיים, החלטות שונות בחיים, קשיים שיש, מתוך אותו מקום של קרבת אלוקים, שהיא זוקפת, היא מבררת, היא ברורה, בתוך האדם עצמו. זה ביחס לאדם הפרטי, ומעילה גם כן, הגאווה התאורה שבתוך האדם. על זה בוחר הקדוש ברוך הוא, שבתוך העם. על זה בוחר הקדוש ברוך הוא כשזה לא קיים. כשעם ישראל נרדם, מוותר לעצמו, במסתרים תבכה נפשי, אמרנו, בימים האלה אנחנו רוצים להצטרף לדמותיו של הקדוש ברוך הוא. שפחי כמיים ליבך, המון המון דמעות, הרבה בכי יש שם באחד, שאנחנו רוצים לדמיין את זה, לדמיין, הרב קוק כותב שזה מצוין לדמיין, מותר וצריך לדמיין את כנסת ישראל בוכה, את השכינה מצטערת. ודמעתה הלחייה, מה דמעתה הלחייה? היא כל הזמן, כאילו יש דמעה לא כפואה, כל הזמן יש עוד ועוד ועוד, כל הזמן. שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם, זה התיקון, אנחנו רוצים להתחבר לשם, על מה שאין, לעורר געגוע. לעורר געגוע, כשאנחנו מתגעגעים, כשאנחנו לומדים, אנחנו מתרוממים, אנחנו גם משפיעים לכלול, על כל כלל עם ישראל. זה הימים האלה, זה עבודת השם של הימים האלה, בטח ובטח תשעה באב. אנחנו מתפללים ומתארים לעצמנו, זה יהפוך מיד בקרוב לששון ולשמחה. עד אז אנחנו עסוקים במה שאין. וזה הכל, להסתכל על הכל, כאן אנחנו כן קצת מציצים בעין ביקורתית, לראות דברים שאין. במחשב ולא במחשב. דברים שיש ברחוב, דברים שיש במשפחות, דברים שיש ביטחון, בביטחון הלאומי, דברים מעוותים שיש, דברים שבגאווה, הכל הכל, זה גאווה לאומית, זה השורש של הכל. כן.
אז למה לא מתעסקים עכשיו בגאווה הלאומית? ובמה הפוטנציאל שלנו
בשנה? זה לפני ואחרי, כל השנה. זה תעסקי. עכשיו אנחנו עושים ממה הם. 12 כותב הרב חלאפ, מה, עד איזה שאנחנו כאן? 10 ו-20. כותב הרב חלאפ, בזמן שישראל עם קדוש מסיחים דעתם עם עוז נשמתם, בסדר, צד שמאל למטה, שוכחים את דולותיו ורומותם ונעימות חלקם בחיים, כחלק אדוני עמו יעקב חבל נחלתו, כשאנחנו שוכחים, התוצאה של זה מיד, באים אומות העולם, והם מדברים נגדנו, פועלים נגדנו, ומעיפים עפיפונים ושורפים, כי הם רואים תמיד החיים שורפים, הם עושים הכל, כי הם בעצם באים, זה לא שם, טוב אנחנו נכסח, נהרוס ונפוצץ וזהו. זה תזכורת מציקה חזרה לעם ישראל. למה אנחנו כאן, מה הזכות שלנו להיות כאן, לחיות כאן, ללדת כאן, לטייל כאן ולהגן על עצמנו. למה? כי מי אתם? אתם עם כזה כמו כולם? לא נוותר לכם. לא שאותו מחבל אומר את זה, אבל זה התפקיד שלו. אז באים עמי העולם ומטפחים על פניהם ורומסים אותם ברגל גאווה. הדרך לחלץ מכל זה הוא רק על ידי שיזכרו ישראל, יזכרו ישראל ברוממות נשמתם וידעו להרים את קרנם. לא רק בדיבורים, בארץ ובאום. זה מתחיל מאיתנו, זה מתחיל מעולם רוחני, מתפילות, משבתות, מעבודת השם שלנו. זה לא רק להגיד דיבורים, זה לפנות עולם רוחני בתוכנו. יזכרו ישראל ברוממות נשמתם וידעו להרים את קרנם, לשים על נס את גבהותם ולהתפאר בזה. אז ייכנע הלב הערל של בן השפחה, האומר לקחת את ישראל מגוי ולא יזכה שם שמה מאוד. אז הכירו בדיוק עולמים גדולתם של ישראל, זרע ברך אדוני, ישראל שבך את פר. ובעקבותא דמשיחא, שמצב הדורות בעיתים הללו ירוד מאוד עד עדותה התחתונה, ואין בני הדור יכולים לעמוד על תוכן גדולתה של כנסת ישראל ומעוז קודשה, כדי לחלוק לה את הכבוד הראוי לה, מי היא בכלל, מה זה? מחסדי השם, שלכל הפחות יתגלה כבוד ישראל בתור עם ולאום, אף שהוא בצורה של חול. טוב, זה גאווה כזאת של משהו כזה חילוני ופשוט. זה גם טוב. כדי שהרגשה הזו תרכוש לה מקום וזכות אזרחית, גם אצל אלה רחוקים ביותר. למען תהיה גם להם מניקן בקדושת כנסת ישראל, וזה להם לתקומה שהם אין היבשו. ולולא זאת לא היה נשאר כמעט שריד ופליט מעם ישראל. מצד ריבוי את קרומות העמים ושרי מלמעלה, מלמטה לבלוע את הקודש, מגל המחסה לכל זה הוא חלוקת הכבוד לעם ישראל והרגשת עוצמה גדולתו. כאשר תשתרש עמוק עמוק התביעה הזאת של חלוקת כבוד לאומה, אז תתעורר דרישה נפשית לדעת מהו כבוד האומה. מתוך זה יעמדו על שורש הדבר, כי אין כבוד האומה הישראלית, כי אם כבוד אלוהים חיים. זה גם הסיבה לבכי צער השכינה. ישעה ומסגבם של ישראל, לאט לאט תתגלה אורו של משיח בישועת ישראל באור פני מלך חיים. הגר"א כותב בארבע, צד ימין למטה, השראת השכינה הייתה בתוך לב בני ישראל. זה הנושא. מקור השראת השכינה הוא בלב עם ישראל. אלא רק שהם צריכים מקום מיוחד להתכנס כל הלבבות יחד. איפה מתחיל את המקדש, אומר הגר"א? אצלך. מה יש בהר הבית? יש שם הקדושה שמיוחדת להוציא את הטון, את התואר, את הקדושה שבתוך הלבבות. אלא שהיה צריך מקום להתכנס כל הלבבות יחד, ולכן בחר מקום מובחר בארץ. שם הוא מוכן שתשרה השכינה בישראל. איך התייחדו כל הלבבות? של כל ישראל ביחד, על כן ציווה הקדוש ברוך הוא יקחו לתרום את כל איש אשר יתבנו ליבו, הנושא זה הלב. טוב, פירוש נוסף בדף, בעמוד השני, תפחו את הדף, המלבין. קצת דומה מה שדיברנו, כן.
למה הוא מסמן
את זה? בלשון סגינור, כמו עם ישראל.
למה?
כדי שלא יהיה, בדרך כלל זה דברים שליליים. שלא יהיה, כמו כאן, איפה זה? כמעט לא נשאר שריד ופליט מסונם של ישראל. זה כמעט שריד ופליט מעם ישראל, אני קראתי. הוא השונא של ישראל, קראנו בלשון אירון, בלשון סגינור. כדי לא לקלל את ישראל, שלא נשאר מהם. סגינור, כוונה במרכאות. בואו נראה מה אמר במסביר. קשור גם לדברים שהזכרנו קודם בעתה. ואם לא תשמעו במסתרים, תבכה נפשי. אז מה ראינו? הגאווה שבעם ישראל, פירוש ראשון, איזה שגרמה לכם לא לשמוע אותי. וטוב, אז מסתרים תבכה נפשי על כל הגאווה הזאת. או גאווה לאומית שאין לעם ישראל ולכל האומת כן יש, ועל זה, כל האומות יש, ועל זה בוכה הקדוש ברוך הוא. תסתכלו על זה במקור 10, זה כבר שיעורי בית. למדנו את זה פעם על אם הבנים שמחה, כך הוא כותב, שמזה הקדוש ברוך הוא בוכה. כל האומות זקופות, בטוחות בעצמה, ועם ישראל לב. לב העמים לא מכיר בערכו, שהוא בגלות והוא מרדם שם עני ישנה, וגם כשהוא בא לארץ. זה הבכי של ריבונו של עולם. ודבר שלישי, על הנפש עצמה, אומר המלבין, בוא נראה את זה בפנים. ואם לא תשמעו אז תבכה, אז נפשי הרוחני תבכה במסתרים מפני גבה. היינו מפני עניינים צפונים ונסתרים. יש לבב ויש לגב. נכון, אתם מכירות מה זה לבב? לבר כוונה מבחוץ, כמו שאנחנו שרים, והריבון חיבת ברה כוונה מבחוץ. מה זה בר מינן? מת, נפטר. שהוא בר מינן כוונה חוץ מאיתנו, שלנו זה לא יקרה. בר זה תמיד מבחוץ. מה זה פנים? אילי גב. למדתם גמרא, נכון? לא הגעתם לזה. מילי גב הכוונה מבפנים ומבחוץ. אז כאן המלבין לוקח את המילה מפני גבה, כוונה מפני דברים שקורים מבפנים. מה קורה מבפנים? יש צער. או שלא, שירמיה בא ואומר, אתם לא רואים את זה, אבל תדעו לכם שאני כל הזמן בוכה כך, הוא מתאר את זה בנבואה לעם ישראל. או שאולי גם כן זה נכון לנו, ותכף נראה, שעכשיו הולך להיות חורבן, שתהיה לו השפעה גם על הנפשות, גם על אנשים היחידים. הולך להיות עכשיו גם לא חורבן של האומה ומתרסקת, אלא גם תהיה השלכה, גם כן, למצב הרוח, לכוחות, לבלבולים הפנימיים, שיהיה מכאן והלאה לדורות, עד שיבנה בית המקדש. אנחנו נושאים בתוכנו את צער השכינה, את חורבן הבית, בתוך הנפש פנימה. יש חסרונות, יש פצעים, יש קשיים פנימיים בתוך עצמנו, אומר המלבים, ותכף נראה קצת יותר מזה, שהוא אומר, שם זה מתחיל. אם לא תשמעו, זה יהיה חורבן וזה יכה גלים, לא רק על המבנה הלאומי של עם ישראל, שלא תהיה מלכות, לא נהיה בארץ, לא נהיה בית מקדש, אלא גם כן, הנשמות יורדות ממעלתן. אם לא תשמעו, תבכה נפשי הרוחנית, במסתרים פני גבה, אלו פני עניינים צפונים ונסתרים. רוצה לומר, גלות השכינה וחילול כבוד השם, שזה תרגיש הנפש, אולי לא האדם בשכל, את זה תרגיש הנפש. זאת אומרת, שאין בית מקדש, כשיש חילול השם, זה גם משפיע על העולם הנשמתי שלנו, רוחני בתוכנו. יש מצוקה מובנית בתוך האדם. כבר הרבה קשיים של בלבולים, של חוסר שמחה, של חוסר איזון פנימי, אומר כאן המלבים, זה מתחיל מזה. אז זה לא רק, אני סבבה, אבל הקדוש ברוך הוא מה יהיה איתו, וחילול השם, והשראת שכינה, חבל. אבל אני בסדר, לא הבנת כלום, אומר המלבים. משם נכבה האור, זה משפיע עד אלינו. אנחנו במצוקה. כלומר, זה בלתי, תינוק נולד עם נשמה קדושה, וגם חלקים ממנה נסתרים, חלקים ממנה מבולבלים. זה צער. זה צער על גאווה לאומית, זה צער על העולם הרוחני שלנו, ויצר גם זה שיש בתוכנו גם שריטות, קשיים. לא עבירות שעשיתי, לא משהו שראיתי, שאמרתי, אלא הקומה הרוחנית שלנו מושפעת, האישית, מושפעת ממצב האומה, מצב כנסת ישראל. זה לא נפרד. רק נראה את המלבין, גלות השכינה וחילול כבוד השם, שזה תרגיש הנפש. חוץ מזה, דמו תדמה הנפש תדמה בפנים, ואיני תראה דימה, דמעות יצאו מנעם וירדו, אשר נשבע עד הראשים. כן.
אם החורבן, אז הוא מבנה את השם, הוא מה
הוא?
אם החורבן, כמו
שאמר, השפיע גם על נפש האדם הפרטית.
אז איך אנחנו לא
מצליחים להרגיש את את השמחה של השבת? את קדושת השופר ואת אכילת המצה. לא יודע מה איתך, אני לא כל כך. אני מבין שזה קיים, אני לא מרגיש. אני מאוד מקווה שאם יהיו דברים חמורים כמו לאכול חמץ, אני ארגיש, אבל לא, אני חושב שלא. אז זה לא מתחיל מרגש שלנו, הרגש שם התקעה. אנשים קדושים מרגישים, שמצאו לחוץ לארץ, אבל הם מרגישים, בוא נה, אני בחושך. טיול, שבועיים, שלושה, אתה יודע, אבל אני... לא, נראה לי שרוב אנשים... לא מרגישים את זה. כלומר, זה לא מתחיל קנה מידה, הוא לא רגיש, לצערנו. אם אדם ידליק תואר בשבת, הוא יאכל חמץ בפסח, הוא לא יתעלף כנראה. אתה מסכן כאן. אנחנו מסכנים. דבר לשון הרע, אתה רואה, אין שום צרה, אתה כל בסדר. מה בסדר? בפנים. שומר פיו ולשונו, שומר מצרת נפשו, אז המדרש אומר מצרת נפשו. בחוץ לא רואים כלום, כי שימנה את המקדש, זה יחזור כנראה מנגנון. אבל הנפש סובל, זה בטח. תראה, הסתרים תבכי נפשי. אבל אני חושב שהרבה פעמים זה גם צף כלפי חוץ, בהמון קשיים נפשיים, שאנשים מודעים, שזה הנקודה. אומר כאן הרב קוק, למטה, עולת ראיה למטה, ותבנה בית מקדש במהרה בימינו, ההכרה הבאה, שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הארת החיים הכלליים. כל הקלקולים הפרטיים, כי אין פה אור. כי מישהו פה קיבל לנו את האור. עד הרמה הפרטית. חורם את המקדש שנטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך. והנשמות סובלות מיצרים ומחשכים. זה המשפט שלנו. והנשמות סובלות מיצרים... מה אני השם? מה קשור מה זה השם? עם ישראל כישות אחת. כנסת ישראל הכונסת לתוכה את כל הנשמות. ומולידה, מדי יום, ברוך השם, המון נשמות קדושות. אבל כיוון שהיא לא לגמרי חזרה הביתה, כיוון שהיא לא לגמרי זקופה, כיוון שהיא עדיין עושית בתוכה, בגלל חטאינו גלינו מארצנו, עלינו לציר של תשובה לאומית, נכון. עדיין כל נשמה שנולדת מהכלל, מכנסת ישראל, היא עם פגימה, היא עם חיסרון. איך נרגיש את זה? כל מיני קשיים פנימיים. כל מיני חסרונות, דברים שהאדם עשה, והוא פצע את עצמו, הוא צריך לשוב את זה בתשובה, וחסרונות שלא קשור, זה כנסת ישראל. מעניקה נשמה טהורה, וגם יש שם קצת שריטות פה ושם. כן.
כאילו,
כדי כאילו להתאבל באמת על בית המקדש, זה נכון שלבוא מתוך המקום הפרטי שלי, כאילו, למה,
כאילו, שאתה
מרגיש
את
החוסר
הזה בעצמך, ולכן אתה
רוצה,
כאילו, משהו שהוא פחות...
אמצעי, כן, לא מטרה. לא טבעי לבית המקדש כדי שחלס, אני רוצה להצליח מזה וזה. ממש לא. המצוקה הפרטית יכולה לגרום לי כניסה טובה, אמצעי, להגיע למטרה, גאווה, של הקדוש ברוך הוא, גאווה לאומית. זה לא סותר את הפרט, הנה, זה מה שכאן הרב אומר. זה משפיע כמובן על הפרט. שוב, סוף שורה שלישית, והנשמות סובלות מצרים ומחשכים. על כן באים הגרעונות הנוראים, המסבבים כל חטא, כל אבון וכל פשע. חולת אהבה אני בשני המובנים. העוצמה התאורה האלוקית שיש בתוכי, הכלל והפרט. וחולת אהבה אני גם חיסרון, גם קושי. כשבתוכנו דברים חולים, דברים קשים, וככל שאנחנו חוזרים הביתה, והאטמוספירה הרוחנית עולה, אז הקשיים יותר גדולים, המצוקות יותר גדולות. מה הפעם היה הרבה יותר טוב? תן, בוא תראה אחורה, 100 שנה, או 1,000. נכון? כי אנחנו חוזרים לעצמנו. מנה שאנחנו חוזרים לעצמנו, המון דברים פנימיים פתאום צפים. כל מיני דברים מבולבלים. אנחנו רואים מאומות העולם או מתוכנו. מה זה כל הבלגן? אז מה זה הדברים המכוערים האלה? מאיפה זה מגיע? המון המון רוע, המון פסולת פנימית, מאותה מצוקה לאומית צפה פתאום. צריך לראות את זה, להתפלל על זה, לבכות על זה, ולעשות מה שאנחנו יכולים. אבל, פה נגיד נחמה בסוגריים, אבל גם צריך לראות שזה גם מנחם אותנו, כי זה אומר שגדלנו. זה אומר שאנחנו גדלים. פצעי גדילה. זה קשיים של גודל. איפה זה היה כל הזמן? היה רדום, משקעים בתוכנו. כשאנחנו תמיד עולים וגדלים, אז הכל גדל, גם דברים פחות טובים, לא להיבהל. זה נכון שאדם מתקדם רוחנית, זה נכון שהעולם הפנימי שלנו מתפתח, זה נכון שזוג בונה את קומתו העמוקה שלו, ופתאום יש קשיים. טוב, אולי משהו לא בסדר, אפור, זה בסדר, זה מעולה. וצירי לידה, אישיים, זוגיים, לאומיים. סגור סוגריים, כי זה נחמה, אז אנחנו כרגע לא נתעסק בזה, אבל הייתי חייב. הנשמות סובלות מצרים ומחשכים, על כן בהם הגרעונות הנוראים, סבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע. על כן, מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה הפרטית, נשמה הישראלית הלאומית בוודאי, שמה יוחזר כבוד השם על מכונו, יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם, והכל ישוב על מכונו. תביני בית המקדש במהרה בימינו. זה לא בעיה לאומית או בעיה שלך הקדוש ברוך הוא. עד אלייך, עד אלינו. צריך לראות את זה. אז זה התשוקה, אז זה החשק, החלומות שלנו. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. בימינו גם כאמצעי. באמצעות ימינו. באמצעות החלטות שלך. באמצעות תפילות שלך. באמצעות ההזדהות עם הקודש שבך ושל חברה שלך. באמצעות כיבוד ההורים שלנו. באמצעות ההחלטות, הרצונות, ההרגשות, המעשים שלנו. במהרה בימינו זה לא, קבל חו, יאללה, תריץ את העסק, ושזה יהיה היום, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר. באמצעות ימינו. במהרה בימינו, באמצעות. כל ימיך להביא לימות המשיח. נכון, המשנה במרכות שאמרנו אותה בליל הסדר. כל הימים שלנו, בעזרת השם, יהיו מלאים להביא לימות המשיח. מאיך, רוח אפנו, זה מה שיוצר את משיח השם. זה לא פתאום יגיע, אנחנו נהיה בעסקים שלנו, ופתאום הוא יגיע משיח. וואי, סוף סוף הגעת, אתה שאתה מאחר, מה קורה איתך? את חתיכת משיח, אנחנו חתיכת משיח. זה לא קסם כזה, זה תמיד בא מתוכנו. רוח אפנו יוצר את משיח השם. כמה אנחנו עסוקים בחוץ, בחיצוניות, כמה אנחנו עסוקים בפנים. זה תמיד יהיה העיקר, מבפנים. ותביני בית המקדש במהרה בימינו. מה זה במהרה? השאיפה למהירות הבניין נותנת מעוף של קדושה שמבריקה ברק בנשמה שלנו, מעבר להבנה שלנו, מעבר לאיטיות של העולם הזה, כמו החיפזון שיצאנו ממצרים, שזה יהיה מהר במובן שזה יכול להיות עכשיו. השקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו, מקשרת את כל מהות החיים שלנו, מראים אותנו. אני מדבר בעצם אליי, תבינה מתוק דמירה בימינו, אז הקדוש ברוך הוא כבר, אתה מכיר את זה, נכון? תמיד התפילות, זה אני אשתנה, לא אתה. כבר אתמול והיום, בעזרת השם, כל יום מתפלל. תחזינו שוחר ציון, רפאנו, עסק ידוע, נכון, אז למה להתפלל? זה בשבילי, אני רוצה וצריך להשתנות. תבנה בית הקדש ממרא בימינו, זה לא הקדוש הוא, יאללה כבר, זה לך, הקדוש הוא מחזיר לך את הקדוש, מה אתה רוצה ממני? אני כאן. ברוך אתה השם, המחזיר, הבונה ירושלים, כל הזמן, איפה את? אני מצידי כאן, פתחי לי, אחותי ראייתי. תמיד זה כאן, עובר, צינור מלא מים, תפתחו. זה לא שקדוש הוא אומר, כיף לי בגלות, כיף לי בהסתר הזה, כיף לי בשער הבית, יש שם שועלים ומטה מסתובבים שם. רק אני צריך אתכם. רוכב שמיים, איך? בעזריך. תמיד, תמיד אנחנו המסייעים, כביכול, או שלא. השקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו, מקשרת, מחזירה את זה אלינו, את כל מהות החיים שלנו, גם בצורתם הזמנית של העולם הזה, ליסוד הקדושה השלמה העליונה, שכל הארץ תאיר והאירה מכבודה, שיבנה בית המקדש ונראה בימינו. אדם הוא בית המקדש. לא להשאיר את זה למשהו בשמיים, לקינות, לתשעה באב, להר הבית. אנחנו. אנחנו זה לא הדתיים. כולם, כולם. רק אז תבנה בית המקדש. עבודה חינוכית, עבודה רוחנית. זה הנושא שלנו. ככל שיש יותר ויותר צער על בית המקדש, אנחנו בוכים על צער השכינה, צער של גאווה לאומית. יש בברכות של ההפטרה, אנחנו מסיימים כל שבת, ולעלובת נפש תושיע ותשמח במהרה בימינו. עלובת נפש, ככה נקראת כנסת ישראל, או ירושלים, או בית מקדש, לא משנה. ככה אנחנו צריכים לדמיין, עלובת נפש, להזדהות עם עליבות הנפש. יש המון טוב בעולם, יש המון טוב שהאנושות פיתחה, יש הרבה דברים טובים, ברוך השם, בעם ישראל. יש כאן כן צער השכינה. יש כאן כן בת קול המנהמת כיונה. אוי להם, לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. יש עליבות נפש, להיות שם, להזדהות עם זה. לחפש דברים שחסרים, וממילא לבכות עליהם, להתפלל עליהם, בעזרת השם להירתם לעולם פנימי ומעשי כזה. יש צער שכינה, יש השתוקקות לבינה בית המקדש, זה אמור לבנות את החיים, את החלומות שלך. למחר, לשנה הבאה, לשנים הבאות, במהרה, בימינו, שוב, שזה יהיה מהר, אבל להתפלל, לזכות, שזה גם יהיה מדויק לי, שאני אבין מה התפקיד שלי שם, כדי ליצור מציאות שיש השראת שכינה, נקדש את שמך בעולם, תאיר ארץ מכבודיך. זה אנחנו מתפללים. ישועות ונחמות, תודה רבה.